כן. אנחנו סיימנו את הסוגיה של... סיימנו. להעמיד את עיקרי הדברים של סוגיית האיזון. סוגיית האיזון בין, או יותר נכון, יצירת הדימוי העצמי הנכון, שכפי שזכור לכם, הוא מבוסס על הכרה חודרת. הכרה חודרת ואמיתית, עמוקה, קודם כל, של המרכז הסגולי שלנו, שמבחינתו אנחנו מוצקים וחסינים. זה החלק האלוקי שבאנו, נאמר ככה, חביב אדם שנברא בצלם, אלוקי נשמה שנתת בי טהורה. זה החלק הראשון של הדימוי. החלק השני של הדימוי הוא בנוי על התבוננות אמיתית בחולשות שלנו, או בדברים שצריכים תיקון. אמרנו שלא יהיה נכון, לא יהיה נכון להתרשם יתר על המידה מהחסרונות שלנו, לפני שאנחנו קודם כל מוודאים, כן, את המקום הבטוח הוא, זה העוגן של הסגולה, ורק כך באמת יש לנו סיכוי להגיע באמת לדימוי עצמי מוצלח. כל תשטוש או כל הפרה באיזון הזה, הוא כבר הופך אותנו למאוד מאוד פגיעים, מאוד קיקיוניים, מאוד עלולים לשבירה, לא יודעים להתמודד בעצם עם החולשות שלנו, ממילא יכולים להגיע למצב של הכחשה וחוסר יכולת לעמוד מול המראה ולומר, אני צריך תיקון, כי להיווכח שיש לנו משהו שצריך תיקון, זה פשוט יכול לשבור אותנו, כי אין לנו מקום בטוח לשוב אליו, כן? אותה נקודה סגולית, אותה נקודה בטוחה, אותו חק חם, כן? שמשם אנחנו בעצם צריכים להתחיל את כל תהליך התשובה. לכן האיזון הזה הוא מאוד מאוד חשוב. אחרי שדיברנו עליו, אם כן, אולי הגיע הזמן כבר קצת להתחיל להתעסק בתיקון עצמו. כן? לא יודע אם נגיע לזה היום, השיעור אגב היום הוא עד 6, ולא עד 6:20, כי הרב אירן ביקש קצת להקדים את השיעור שלו, מכיוון שהוא צריך לצאת, אז אנחנו נלמד היום עד 6. אני לא יודע אם נגיע כבר לדוגמאות המעשיות, שמופיע ממספר 10 ואילך, אבל אנחנו נתחיל להתקרב לשם יותר ויותר, כפי שיראה כאן במהלך הפסקאות. אז פסקה מספר 1, אחרי השלמת הדימוי העצמי המאוזן, כן, המבוסס על יחס נכון, כן, בין הקבלה העצמית, כן, זה החלק הסגולי, והביקורת הבונה, כן, שזה ההודעה בחטאים וחולשות. אחרי השלמת היחס הנכון ביניהם, ניגשים לעצם העבודה על מוקדי החולשות, מתוך הכרה והודעה במציאותן, ללא שמץ הכחשה. זאת אומרת, אדרבה, במצב הזה שאנחנו מתארים כאן, כן, מי שזוכה להגיע לאותו איזון, לא רק שהוא לא מפחד מהחולשות שלו, אלא הוא כי הוא ממש כמוצא שלל רב. הוא סס עליהם כמוצא שלל רב. כן? אין לו שום קושי להתמודד עם החולשות. אדרבה, הוא רואה בחולשות שלו הזדמנות בלתי רגילה לתיקון. כן? אלא שלפני כן לא היה לו שום ביטחון בתיקון הזה. למה? כי נקודת המוצא שלו לא הייתה מה? הביטחון הסגולי העמוק. המקום שכולו טוב. כן? אבל אחרי שהוא יודע שיש בו מרכז פנימי כזה, כל החולשות הם בעצם אתגר, הם חומר ביד היוצר, הם חומר בידו של הטוב המוחלט הפנימי, שכאשר הטוב הפנימי הזה יוצא מקודש הקודשים הפנימי שלו, והוא פוגש בדרכו חולשה, כן? הוא שואג עליה כערי. אז צריך להבין את הנקודה הזו, כן? זאת אומרת, החולשות בעצם הם הזדמנות בלתי רגילה לתיקון. אדרבה, הוא יעמיד עליו שופטים ושוטרים כדי שיאמרו לו שמה ושמה הוא שכח משהו שצריך תיקון, כן? תגידו לי, תאמרו לי, אני אשלם לכם על זה, כן? עד כדי כך. אז לא צריך להכחיש, כן? מתוך הכרה והודעה במציאותן ללא שמץ הכחשה. כלומר, אם אנחנו עדיין מרגישים שיש לנו נטייה להכחיש חולשות, אנחנו צריכים לדעת שאין לנו את הכוח הנפשי לעמוד מולן, כן? בין אם אנחנו מכחישים אותם, בין אם הם מכחישות אותנו, כן? כמו שאמרנו מקודם, כן? כלומר שהיה החולשה או ידיעת החולשה גורמת לנו נביקת רוח, התמוטטות פנימית, חוסר יכולת לעמוד בזה, בין אם אנחנו מכחישים את החולשות, בין אם הם מכחישות אותנו, מרזות אותנו, אנחנו צריכים לדעת שאין לנו את נקודת הארכימדס עדיין, נקודת המנוף הפנימי היא עדיין לא בידינו בצורה מספקת. יכול להיות שאנחנו מדברים, דורשים דרשות יפות בשבת, כן, אומרים דברים יפים לחברים ולעצמנו, אבל עדיין לא השתכננו באלוקי נשמה שנתת בי תאורה. כן.
עצם
הידיעה
עכשיו שאתה מכחיש את החולשות
שבחרמיה,
אתה כבר
מיד
מכיר בזה,
שיש בכלל... כן, עצם הידיעה שאני מכחיש היא כבר חשובה, זה מראה שאני יודע וער לעובדה שיש, כן? יש לי יסוד פנימי. שמעתי על כך, קראתי על כך בספר, הרגשתי את זה אפילו קצת. זאת אומרת, עצם העובדה שאני יודע שאני מכחיש, אני יודע שזה לא בסדר, אני יודע שאני צריך להתמודד עם החולשה. הידיעה הזו שצריך להתמודד, כן, הידיעה הזו היא יושבת, כנראה, על הכרה שיש לי את הכוח להתמודד, כן? יש לי את החובה להתמודד, יש לי את הזכות להתמודד. זה עדיין לא שגור בפי, זה עדיין לא יושב יפה, כן? עדיין לא יושב, כעובדה שאני מכחיש, אבל אני בדרך, אני בדרך. שידיעת החולי זה גוף החצי רפואה. שבטחה בתוך מרמה, עצם עובדה שאני יודע שאני יושב בתוך איזה שקר, זה גופה כבר תחילת הרפואה. זה בא מקום טוב, זה טוב מאוד. כן, כן, נכון מאוד. כן.
אבל יש את העניין הזה
שהקדוש ברוך הוא
לא מעמיד אדם בניסיון שהוא לא יכול לעמוד
בהם. בוודאי שלא. זה בחירה חופשית שלי, אם להתייאש שלה. זה בחירה חופשית שלי, הקדוש ברוך הוא לא מכריח אותי להתייאש. זאת אומרת, אם אני באמת התבררה לי חולשה מסוימת, בין אם היא התבררה לי, כן? מעצמי. נפל לי הסימון, מה שנקרא. בין אם מישהו אחר אמר לי את זה, הוא חשף את פרצופי ואמר לי את הכזה. עצם עובדה שהדבר התברר לי, כן? הדבר השתקף לי, הדבר מוצג לפניי, זאת אומרת שאני יכול להתמודד, לא בטוח שאני יכול להתמודד מיד. יכול להיות שזה יגבה מני מחיר מסוים, כן? של איזשהו מצב רוח, איזשהו נפילת מצב רוח או משהו כזה, אבל אני צריך ללכת הלאה, לא לעצר במקום, לא לשקוע. עצם עובדה שהדבר הוצג בפניי, כן? מה שאמרנו, שבמצב של חולשה פנימית, אסור לאדם לבקש יותר מדי ביקורות מן הסביבה. כן, תגיד לי את כל מה שלא טוב בי. ללכת להגיד לחבר. שמע, לא כדאי לך, עזוב, מה לך? עזוב, אני לא רוצה להגיד, לא. לא, תגיד לי, אני ממש מבקש, אני מתחנן, תגיד לי. טוב, תפסיק, מה, טוב, אתה מטריד אותי כל כך הרבה, אני אגיד לך, תראה, אתה כזה וכזה וכזה. טרח, אני מתמתן. לא לבקש את זה. מה שבא לי בדרך רגילה, בדרך פשוטה. אבל לא לחפש, לא לחפש, לא לחפור את הארץ. לא לחפש מתחת לאדמה כל מיני חסרונות שיש לי. כי אם יגידו לי את זה, אני לא יכול לעמוד בזה. אני פשוט לא יכול לעמוד בזה. לא לחפש בנרות. מה שבא לנו בדרך הטבע. זו הסיבה שאנחנו בדרך כלל, הכל לפי המדרגה, לפי מדרגתו של אדם, כך הוא נחשף לביקורת. ותשימו לב, כל אחד באמת ישאל את עצמו, אני מסתכל על זה לפעמים, אני רואה ש... אני מסתכל על עצמי. אני רואה שהקדוש ברוך הוא שומר עליהם ביקורות מסוימת. יש הרבה דברים שאני צריך לומר לי, הרבה חסרונות. אבל הקדוש ברוך הוא לא מעמיד אותם מול הפרצוף. גם לא, כן? מעצמי, וגם לא מהסביבה. זאת אומרת, יש עדיין בסביבה... גורמים שלא פותחים את זה לפניי. עד הרבה, אולי אפילו יצליחו לי לשכם, אתה בסדר, אתה טוב, לא הגיע הזמן לחשוף. אבל יבוא היום, או הרגע, שפלוני אלמוני פתאום ישנה את פניו. ולמרות שאתמול הוא יחמיא, היום הוא יבוא ויקח אותי לפינה ויגיד לי, שמע, החלכת בגדול, איך אתה מתנהג? פתאום הוא יגיד את זה, וזה קורה. כן? פתאום הוא מקבל איזה מינוי, איזה שליחות מהקדש ברוך הוא, ואז הוא מופיע בתור מבקר. זאת אומרת שאני הגעתי למצב שאני יכול לשמוע את הדברים פה. עכשיו, זה לא נוח לי לשמוע את הדבר הזה. זה מדי שלא נוח, ברגע שהוא אומר את זה מתקרקמות פניי. אני בפנים נחתך כמו בסכינים. אבל אני מרגיש שאני אמצא באיזשהו מעמד של דין, כן? של דין. לכאן ולכאן, לקבל את הביקורת, לדחות, להכחיש, להתמודד. אני מרגיש שאני אמצא במעמד פנימי של עבודה, של עמל. ולהקל את הביקורת הזו, כן? הקדוש ברוך הוא שלח לי ביקורת אחת, וזה מספיק לי שבוע ימים. כן? כולי היי ואולי, אלוואי, כן? לפעמים שבועיים זה מעסיק אותי. מה שם נאמר, מה, עד כדי, אני, עד כדי כך אני, באמת, מה חלקי האמת שיש בביקורת הזו? כמה הוא אמר לכבוד עצמו, מתוך רצון לקנטר? כמה הוא אמר מתוך אמת? לא, הוא אמר אמת. הוא חבר טוב שלי, הוא רוצה רק בטובתי, ודאי, לפעמים זה אשתי. אני לא יכול להתעלם ולהגיד, חצי זה שקר, חצי זה אמת. או 13, לא יכול, זה אדם טוב, זה אדם שאוהב, זה אדם ש... אז אני צריך להתמודד. כדאי לשים להם לנקודה הזו, עד כמה אנחנו מרופדים, במחמאות, או שמתעלמים בכלל מאבנותינו, או מכישלונותינו, עד כמה, כן, מתחילים לגעת בנו, כן, אך גע בבשרו, ותראה אם לא על פניך יקלקה, כן, מתחילים לגעת בנו, מתחילים קצת להרעיד אותנו, קצת להרעיש אותנו, להסעיר את רגשותינו, ואיזה ביקורת. צריך לשים לב לנקודה הזו, מאוד מעניין. ואם זה לא קורה, אל תעמידו לכם שופטים ושוטרים. לא להאמין. כן? הכל לפי הכוח. לא להתפתות לדבר הזה, בגלל שקראת על איזה צדיק עצום שקנה לו מוכיח באלפי שקלים, אל תהיה כזה. אתה לא הגאון מווילנה, ואתה לא, לא יודע מי. רבי לוי יצחק מרדיג'י. כן.
זה אומנם בן אדם ש... שהולך לטיפול נפשי, משהו כזה, כאילו... אז בעצם הוא אומר לו, אל תחפור יותר מדי בעצמך.
אמת?
צודק.
נכון מאוד. אלא אם כן נקדם, אלא אם כן נקדם. אלא אם כן נקדם. אתה צודק, זאת אומרת. אתה מעלה בעיה, דילמה. הולכים לטיפול, אותו המטפל מוצא לנכון לחפור בנפשו של המטופל, הוא מספר לו כל מיני חולשות, כל מיני משקעים, כל מיני נפילות, כל... רגע, אתה פותח תיבת פנדורה, אתה פותח תיבת הנחשים הזו, הוא עוד לא מסוגל לשחק עם הנחש הזה, הוא יכול להקיש אותו. אז מה אתה מראה לו איזה בכלל? התנאי הוא שאותו מטפל, כן, אותו איש מקצוע, קודם כל, יעשה את השלב הראשון שלו דיברנו, הוא חייב להעניק, כן, למטופל הרגשה שהוא מקובל, שהוא אהוב, שהוא בעל יכולת, כן? אם הוא לא נותן לו את המצע הזה להסתרע, כן, זו בעיה. לכן המטפל מצד עצמו הוא צריך להיות טיפוס מאוד אמפתי, לא טיפוס דיני, טיפוס מפרגן, טיפוס שכאשר המטופל בא אליו, הוא מחבק אותו, הוא מאיר לו פנים, כן? שהמטופל מרגיש שהוא מקובל, הוא אהוב. אם הוא יהיה דיני מדי, על הבסיס של יחס מחמיר כלפי המטופל, אם הוא יגלה לו את החולשות שלו, הוא יכול להפיל אותו בנופלים. הוא יכול להפיל אותו נמוך מאוד. לכן המטפל חייב להיות מפרגן. הוא חייב לתת למטופל את כל הרגשה, את עומק הרגשה שהוא אהוב. כן? ולהשמיע לו את העיקרים של היסוד, של הדימוי העצמי הפנימי, כמו שאמרנו. הנשמתי, אתה יכול, אתה מסוגל, לטפוח לו לשכם על כמה וכמה דברים טובים שהוא עשה. כן? ולחשוף קודם כל דברים טובים שהוא עשה בעבר ובהווה. רק אחרי זה, כולי אי ואולי, להוציא בזהירות מרובה. להתחיל להוציא את החסרונות ואת הדברים שצריכים תיקון. בין אם התיקון הוא ברמה הנפשית, כן? שכל מיני מידות מקולקלות, של דמיון משוגע. בין אם הוא ברמה המעשית, בזהירות בזהירות, לשלוף לאט לאט את הדברים שצריכים תיקון. זה הרי מאוד חשובה. לפי זה אנחנו באמת נקבע. מישהו רוצה, מטפל, מישהו רוצה. איש מקצוע שהתקרב לתיבת האוצרות הלא סימפתית הזו. הוא חייב לבדוק את הטוב טוב, לראות מי איש הזה. נכון מאוד, נכון מאוד. כן, יש איזה שאלות? כן.
הרב, איך אפשר... איך אפשר... לפתור... להוציא נחשים, אם כבר מחליטים להוציא נחשים, להוציא נחשים וצריך, כמו שאתה אומר, מאוד מאוד להיזהר, שהבן אדם שחושף את הנחשים, המטפל צריך להיזהר שבן אדם שחושף את הנחשים יהיה מוכן שיהיה לו מין נסיוק כזה, שיהיה מוכן שהוא חושף את הנחשים, שיהיה מוכן. אז איך אפשר בחשיפה של אס-אמסים, של שאלות, או בחשיפה ככה שהיא לא חשיפה כזאת, כמו שאתה אומר, יסודית, מפרגנת, אמיתית, אלא בחשיפה שטחית, איך אפשר לבדוק שהמקבל באמת לא יוקש מתוך ה... עם הכוונות הטובות ועם זה?
טוב, ידעתי שבכל שאלה, כל שאלה שאדם שואל, והתשובה עליה, עשויה להיות מן הסוג החושף, מן הסוג המקיש, כן? היא חייבת כל תשובה כזו, או כל שאלה שגוררת תשובה מן הסוג הזה, התשובה חייבת לקחת בחשבון את מצבו של השואל. מאוד מאוד חשוב. את אבוני אני מגלה היום, לא אכפת לספר לכם, כי הדבר הזה נמצא אצלי ככה בתודעה החזק, ואני ברוך השם, השם יודע, השם עדי, שעל הדבר הזה אני השתדלתי לעשות תיקון בשנתיים האחרונות, אבל לא אכפת לספר לכם, אני אפילו אשמח לספר לכם. כן, משום בעיה עם זה, תורה היא וללמוד אנחנו צריכים, אבל זה דוגמה ללימוד קשה שאני למדתי על בשרי או על בשרם של השואלים. ואני אומר, התחתה אני מזכיר היום, ואני אומר, לקחתי את זה מאוד מאוד ללב, עשיתי בזה תיקון מאוד מאוד גדול ומחמיר, אז אני מרשה לעצמי לספר את הדבר הזה, אבל זה דוגמה. אני נהגתי בעבר, לפני שנתיים וחצי, עד לפני שנתיים וחצי, מפעם לפעם נהגתי להתייחס לשאלות חמורות, שלפעמים נגעו אפילו לקיום של קשר לפני נישואין. כן? האם הקשר הזה יצא לפועל, האם יעמדו תחת לחופה או לא? אפילו בייעוץ לזוגות נישואים, נהגתי לפעמים, להתייעץ או לדבר רק עם צד אחד, מבלי לשמוע צד השני. הדבר הזה הוא דבר מאוד מסוכן. עכשיו, אני יכול לומר שהרבה פעמים זה הלך. אבל היו שאלות, שכדי להשיב עליהן היה צריך להכיר את המערכת בצורה טובה. לא די לשמוע את הבחורה ולא די לשמוע את הבחור. צריך לשמוע כל אחד מהם לחוד, ואחרי זה את שתיהם ביחד, ואחרי זה שוב לדבר עם כל אחד ואחד לחוד. יש איזה מהלכים מורכבים. אני קצת הקלתי בדבר הזה. והזוג שהגיע, או לפחות אחד מבני הזוג, הגיע אליי לפני הנישואין. והבחורה תיארה תיאור על בחור מורכב, שהתנהגותו היא לא פשוטה, שעל פניו יש מקום לפרש את ההתנהגות שלו בכמה אופנים. כן? אפשר למד זכות על ההתנהגות שלו, מצד שני אפשר לראות בזה אפילו אופי של התנהגות כפייתית, מסוכנת, בעייתית מאוד. ואני נטיתי לראות בזה התנהגות סבירה. הבחור היה בא ומתיישב בסלון בית חברתו לפני הנישואין, משך שעות ארוכות, יושב משעה 5 אחר הצהריים, עד 10 בלילה, פשוט יושב שמה ומביט בה, להיות במחיצתה כל הזמן, להיות במחיצתה. אני חשבתי לתומי שזה, מה לעשות, לפני נישואין, יש אהבה, אז הוא רוצה להיות במחיצתה, בא לבית ההורים, יושב, לא דווקא מדבר, אבל נמצא שמה, להיות בסביבה, לחוש אותה, להיות בסביבתה. בסדר, הוא יתחתן, הכל יירגע, יחזור לפרופורציה, וכך גם אמרתי. בלי להכיר את הבחור, בלי להכיר מאיזה מקור התנהגות כזו אצל בחור כזה, יכול שאצלי התנהגות כזו לא הייתה משקפת שום דבר חריג, או שאצלך, אבל אצל אותו בחור הייתי צריך לדעת מאיפה זה בא אצלו. על פניו היה נראה בסדר, בפרט שהוא בן תורה, שאת עוסק באומנות, טוב, בכלל, חשבתי, בסדר, קצת רומנטי. זה קורה שאדם רומנטי, כן, שאור דולג בחלונך. יכול להיות, זה לא נורא, זה רומנטיקה, זה אמר עברי. ואמרתי לה, ללכת על זה. עכשיו, הנחמה הגדולה שלי הייתה, שאמרו לי, גם לפני וגם אחרי, שגם אם הייתי אומר, לא הולכת לזה, הייתה הולכת לזה. אז אני אומר, חצי נחמה, אבל זה רק חצי. כי יש לי הרבה מקום תקין בדבר הזה. בקיצור, אני החלטתי, למרות שלא הכרתי שני בני הזוג, אני החלטתי שאני בא לחתונה. מתחת לחופה, אני נמצא שם, ואני מחזק אותה. כן, אני ככה זה, אומר לי, מזל טוב, זה, קצת שר, שירי, חתונה. העיקר לתת להם את הכוח, כן. בעזרת השם שיהיה בסדר. אני הגעתי לחתונה. לא הגעתי אף אחד שם. תמיד היה, תמיד ישיבה, בישיבות הקדושות, מה שנקרא. כן? לא משנה, הגעתי לשם. והכל התחיל להיות מוזר בצורה שנבהלתי. ראיתי בחור עם הפרעה פשוט כפייתית. פשוט עצבני בצורה שלא תאמן. קודם כל אמרתי לעצמי, כן? צורת התנהגות, חשב שהוא מתרגש, מכיוון שהוא חתן וכן הלאה. אבל הוא רעד בידיים, זה היה מופרע, זה היה מוזר, זה היה משונה מאוד. התחלתי לחשוש ולדאוג, שאולי אמרתי עצה לא טובה. מי יודע? מה ביטאה? אותה ישיבה בתוך ביתה, יום-יום, כן? בין 5-10, מי יודע מה זה ביטאה? לאור הטיפוס שאני רואה כאן לפניי. הוא התחיל ככה לראות, והסתכל בעצבנות לצדדים. התחילה החופה. הגיע הזמן של סימת הטבעת, הבחור לקח את הבת, כן, פתח את הקופסה בת, ושם את הבת, הוא יפנה את הראש לכאן, והקלה פה, ושם לה ככה, ככה, צורה כזו עצבני, ואמרתי, מה קורה כאן? וואי, התחשש לקחת את המיקרופון, ולהגיד, בטל חתונה. יש עוד הזדמנות, לא יודע, כבר עם קודשת, השם ירחם, אבל אולי, לא היה שלב, לא יודע, לא הייתה נסירת כתובה, לא היה, אולי, לעשות משהו. הרגשתי שמשהו לא נורמלי פה. פשוט לא נורמלי. הוא לא הסתכל על הקלה מתחילת החופה והצופה. אחרי החופה, והבחורה מסתכלת כל, מנסה לצוד מבטו, ולא מצליחה. כל הזמן היא, מה קורה כאן? מה זה? זה לא התנהגות נורמלית. הוא כפייתי לחלוטין הבחור הזה. פשוט מופרע. נגמרה החופה. יצאתי משם פחי נפש. כל הרבנים שלו, כולם, התחיל לקחת על הכתפיים, ואמרתי, אני רואה משהו שאף אחד לא רואה? אולי הם רואים מה שאני לא רואה? מה קורה כאן? חזרתי הביתה מאוד מודאג. אחרי שבוע הם התגרשו.
אחרי שבוע.
למיתו של דבר, הגירושים כבר, החלטה על הגירושים, כן, התקבלה בלילה. ואין לי אפשרות לספר לכם מה שהיה פה, מה שהיה שמה, אבל די לך כמר ברמיזה. אחרי שבוע הם התגרשו. נורא בעיה.
אז זה נאמר ברוך
משנה בריאות. משנה בריאות. משנה, מסע משונה לחלוטין. האירוע הזה הוא עלם בי, שאני שמעתי על הדבר הזה. כאילו קיבלתי בלב מכה, מה קורה כאן? מה עשית? חלקי בעניין. אסור היה לי לתת לעצה כזו בלי לראות את הבחור. הרי אם הוא היה יושב מולי, בהן צדק אני אומר, אם הוא היה יושב מולי, אני הייתי חוזר ואומר לה, גברת, את רוצה נישואין? את רוצה שלום בית? תשקלי את החתונה הזו. את רוצה בעיות? אני את שלי אמרתי, לכי תתחתני. לפחות הייתי אומר את זה. הייתי יכול לרחוץ בניקיון כפיים. את שלי אני אמרתי, לא שאיכלתי לזה, לא שפיללתי לזה, אבל להתריע צריך. הייתי אומר את זה בשיא הרצינות, אם הייתי רואה את המולי. וזה לא קשור למצב הקיצוני שהיה מתחת לחופה, זה היה התנהגות בסיסית. ולכן הוא גם התנהג כפי שהוא התנהג בתוך ביתה. לכן הוא הגיע וישב שם. פשוט כפייתי, לוחץ, לא נותן מרחב. וזה רק ביטוי אחד של התנהגויות שהיו באותו ערב. ובאותם ימים ראשונים של חתונה, דברים קשים ביותר. צריך מאוד מאוד להיזהר. לכן אני מצדיק את מה שאתה אומר, גיא. זה מקרה אולי קיצוני. אבל זה ודאי, זה נכון. יש פה איזשהו אב טיפוס בסיפור הזה. איזה מודל. אי אפשר להורות לאנשים לפני, באמת, היועץ, אחראי, הרגיש. זה נכון. אי אפשר לייעץ. באופן כללי אני אומר, אני לא יכול לעשות כל מקרה, לא, כל מקרה לגופו. אבל אי אפשר לייעץ, אלא אם כן אנחנו מכירים את המצב לאשורון. בכל מקום שהתשובה יכולה להיות לחיים ולמוות, לבניין ולחורבן, חייבים, חייבים לרדת לעומק העניין. באופן מאוד כללי. כן. בהחלט. כן, אז זה משלים את השאלה שלך, אילון, קשר לעניין של המטפלים, נושא חשוב יותר, חשוב יותר. כן, יש עוד שאלות שנוגעות לעניין הזה? שנוכל להמשיך למספר 2. אז בואו נראה, במספר 2, אנחנו מתחילים לברר את ה... או לתת שם כללי למוקדי הקלקול, כן? שבנפש. זה מוקד מאוד כללי, כן? זה הגדרה מאוד כללית, יש לשלחות פרטיות. רבות מאוד ומגוונות, אבל בואו נדבר במושג לידתה. פירות הבוסר, מספר 2, פירות הבוסר בבוסטן הנפש. בוסריות, מה זה בוסריות? שווה היעדר איזון בין הרגש והשכל בהנהגת מידות וכוחות הנפש. צריך לדעת, כל החולשות והתקלות והעבירות של האדם, כל הנפילות והכישלונות, יש להם שורש אחד בלבד. זה כל התורה על רגל אחת. מהי? מהו השורש? בוסריות. קראנו לזה פירות הבוסר בפוסטן הנפשי. נשים לב לזה. מבוקר ועד ערב, אנחנו פועלים בעקבות, מכוח, בדחיפה של כוחות נפשיים. מכוח זה אנחנו פועלים. כשאני יושב פה מולכם, ושאתם יושבים מולי, אנחנו מונעים וחיים וחווים באמצעות מה? כוחות נפש. הדמיון שלי פועל עכשיו, השכל שלי פועל עכשיו, הרגש שלי פועל עכשיו. אצלכם פועל כוחות פועלים, כוחות אחרים, אבל הכלל לא. שכל פעילות האדם היא מושתתת ומבוססת לכוחות הנפש. אחרת לא הייתה שום פעילות. תראו לעצמכם שעכשיו אני נוטל ממישהו מכם את הרגש, או את הדמיון, או את כוח הסקרנות. הוא פשוט נחבא. גם בחף וגם בחטא. פשוט נחבא. אנחנו לא מעלים על דעתנו. עד כמה כוחות הנפש שבתוכנו, הם אלו שמעניקים לנו את חוויית החיים. אבל מה הבעיה בזה? קודם כל, היתרון שבזה, ברוך השם, שלמלא הכוחות האלו, היינו פשוט מוטלים כמו אבן שאין לה הופכין, חסרי חיות לחלוטין. אבל מה החסרון במצב הזה? הכוחות האלה הם בוסרים. הם בוסרים. כלומר, מידת האחריות שצריכה להיות לנו, לאור הבירור הזה, שלמעשה, אנחנו חיים מכוחם של כוחות נפש בתחילת עיצובם, בראשית עיצובן. שלא נאמר שבתוך כוחות הנפש האלו, הרבה פעמים גם בא להתייצב השטן. ויבוא גם השטן להתייצב עם בני האלוהים. זאת אומרת, בני האלוהים זה רמז לכוחות הנפש, לפעמים גם בא להתייצב בתוכם כוח הרע. וההתנהלות הנפשית שלנו, שהיא יסוד החוויה ודחף החיים, הוא יושב ומתבסס על סך הכל כוחות הנפש האלו, שבתוכם יש הרבה כוחות בוסרים. הרבה כוחות בוסרים. מה זה בוסר? אנחנו מגדירים פה, בוסר שווה, זה עוד הגדרה כללית, אנחנו אוחזים פה בהגדרות כלליות, משם נרד לפרטים. לעולם יהיו דברי תורה כללים בידיך, ולא פרטים. שאם אתה לומדם פרטים, אתה משכח. אנחנו נותנים את הכללים פה. וכל אחד יבין, תן לך חם ויחכם עוד. בסדר. אבל מהו הכלל? מה זה בוסר? בוסר זה העדר איזון בין רגש ושכל, או שהרגש והשכל לא מיוצגים בתוך הכוח הפעיל בצורה מאוזנת. קנאה רגשית היא מאוד בעייתית. שאני מקנה בכוח הרגש, שהשכל לא שותף בבירור כוח הקנאה. מה מטרתה של הקנאה? מה שימושיה? איפה היא טובה? איפה היא רעה? כמו ברוחות צדיקים. מידת הכעס, מידת העצלות, מידת העזות, השימושים החיוביים שלה, השימושים השליליים. שהשכל לא עשה את המסע המנטלי הזה, את המסע העיוני הזה, המידות חייבות להופיע באופן בוסרי. חייבות להופיע. עכשיו, יש אנשים שהתברכו במרקם שכל רגש טבעי. לא שהם שאלו את עצמם בכלל שאלה, מה זה קנאה? ומצד הטבע, הקדוש ברוך הוא העניק להם מידות, כן? אני לא רוצה לקרוא לזה ממוצעות, כי להגיע למידת האמצע צריך עבודה מאומצת מאוד. אבל מידות סבירות. מצד הטבע כבר. יש איזשהו מיזוג של שכל ורגש. זה כמו בינת נשים. מה זה בינת נשים? בינת נשים זה שכל, או זה רגש שמקובע בתוך, סליחה, זה שכל שמקובע בתוך רגש. זה נקרא נשים דעתם קלה. מה זאת אומרת דעתן קלה? אצל גבר דעתו לא קלה. למה? כי אצלו השכל הוא פועל בנפרד מן הרגש. אצל אישה השכל הוא בתוך הרגש. זאת אומרת, הוא כלול בתוך הרגש. זה מה שנקרא רגש שכלי יש לה. זה נקרא דעתן קלה. שהיסוד של הדעת הוא כבר מקובע בתוך הרגש. אבל חלילה לומר שדעתם קלה זה טיפשות. לא. דעתם קלה פירוש דבר שהשכל מקובע בתוך הרגש. הוא משבח את הרגש. הוא יוצר את הבינה היתרה של האישה. הוא יוצר את נבואתה של שרה. מלמד ששרה גדולה מאברהם בנביאות. אינטואיציה נקרא לזה. אינטואיציה מיוחד בתביעת עין, שאישה מכרת באורחים וכן הלאה, יש בדברי חז"ל הרבה בעניין הזה, כן? אבל הרגש כלול, השכל כלול בתוך הרגש. הרבה פעמים לגברים אין את הלוקסוס הזה. גבר שמשתמש עם הרגש שלו, מבלי שנעשה מהלך מאומץ ובכוונת תחילה של השכל, שהשכל קדם לרגש, וברר את התוכן ההופעתי של הרגש, רגע, רגע, אני לא מזדרז לקנה. אני רוצה לברר מה זה קנאה. אני לא ירוץ כסוס שוטף במלחמה בעקבות הכוח הנפשי הזה. לא. אני חייב לברר מי הוא ומה הוא. האם הוא פועל בצורה נכונה או לא. הגבר שלא יעשה את המהלך הזה ביחס לעולם הרגשות שלו, יכול להגיע למקומות מאוד נמוכים. מאוד מאוד נמוכים. להוציא גברים שמידה מסוימת או כוח נפשי מסוים, כמו שאמרנו, הם זכרו שהכוח הזה יופיע בצורה יותר מאוזנת מטבע לידתם, במזג הבסיסי שלהם. אבל פי רוב זה לא קורה. צריך המון, בפרט במידות מסוימות שאנחנו יודעים, ששם ההופעה הראשונית של המידה היא בוסרית. עכשיו צריך לשים לב, הסכנה הגדולה בעניין הזה הוא, שאנחנו, מה הקושי? מה הקושי בעצם לשים שופטים ושוטרים על הרגש? מה הקושי? מאוד פשוט. הקושי הוא שברגע שאני שם שופט ושוטר על הרגש, זה עוצר לי את החיים. זה כאילו אני לוחץ על עורק, על העורק, ואני לא נותן לאדם לזרום. על העורק שלי. על זרימת החיים. אני כל כך נהנה מהחוויה הזו, שהכוח הזה זורם בתוכי, הכוח החברתי, אני חברותי, אני מתקתק עניינים, אני מאוד מוכשר בדבר כזה וכזה, אני זורם, אני חי. עכשיו אתה אומר לי, תעצור. אני נוסע על 120 קילומטר, ואתה מציב לי פתאום, רמזור עצור. אני צריך לעשות היפוך. זה סוג של היפוך, של שליטה, של ריסון פנימי, שקשה לעשות אותו. איך אתה רוצה לבלום אותי ממהירות של 180 קילומטר להעיד אותי ב... כן? ב-10 שניות או בשעה? זה קשה. קשה לנו לעצור את שטף החיים. ויש בזה מידה של אמת. כי אנחנו רוצים לחיות. אנחנו רוצים להביא לידי ביטוי את כוחות החיים. לא לחינם הקדוש ברוך הוא שם בנו את הכוחות האלו. כדי שנבטא אותם. אבל אם ההופעה שלה היא מבטרם עת, הדבר הזה מתחיל לגרום בכל המרחב החברתי, קודם כל בתוך נפש האדם עצמו. נפש האדם עצמו שחוותה הופעה מופרזת, סוערת, לא מאוזנת של כוח מסוים, הנפש הזו עכשיו את נפשו הוא חובל. פשוט חובל את נפשו, נוצרים חוסר איזונים בתוך הנפש, בין כוחות שונים. כלומר, הוא מטיל מריבה בתוך נפשו. בתוך נפשו יש מריבה. שכוח מסוים מופיע, כי שמידת הקנאה מופיעה בצורה מוגזמת רגשית, הדבר הזה פוגם ביכולת שלך לשמוח בחלקך. אין בעיה לקנא, אבל קנאת סופרים. קנאת סופרים היא שילוב מדהים בין היכולות של הזולת ליכולות שלי. איפה זה כתוב? בסילת ישרים. איך הוא אומר? ולא מטעם הקנאה שטיפול בחסרי הדעת, אלא מפני ראותו בחברו מעלה שיכול הוא עצמו לקנות. תראו איזה ניסוח גאוני של רמח"ל. כלומר, קנאה אמיתית היא שאני רואה מעלה בזולת, ואני מתפעל מכוח המעלה לגלות את השייכות שלי למעלה הזו. זה קנאה אחרת לגמרי. זה קנאה מושכלת. זה קנאה מושכלת. זה שכל. שירד לעומק הנפש, זיהה פה את הנטייה של הקנאה, הכניס את הנטייה הזו לבית המדרש, בירר אותה, ועכשיו נותן לה לעבוד. קנאת סופרים, הרבה חוכמה. קנאת סופרים, הרבה חוכמה. אגב, אותו אדם יודע גם שקנאת סופרים גם תשרח. הוא יודע שכל חוכמה שהוא קנה מכוח של הקשה החיצונית, הוא יודע שסוף סוף היא תשרח, והוא יצטרך לגלות את הכישרון הזה, מתוכו ובתוכו. אבל זה שלב הרבה יותר מאוחר. לעתיד לבוא, כך כתוב, לעתיד לבוא כל אחד בוסר בתורתו של חברו. לעתיד לבוא את כל מה ששמעתם פה בשיעור, אתם תזרקו לכל הרוחות. וכל האמת של המודעות העצמית, היא תצא מכאן. וכשהיא תצא מכאן, היא תדחה את כל הלימודים החיצוניים שאי פעם קלטנו וספחנו בתקופות העיוורון וחוסר הדעת. זה המצב שבו אנחנו נמצאים היום. כי אם לא היינו מצב של עיוורון, לא הייתם צריכים לשבת פה. לא הייתי צריך לשבת פה שעה שלמה ולדבר. לא הייתי צריך. עצם העובדה שאתם יושבים כאן במקום הזה, כל מי שבחר לבוא לכאן, צריך לדעת שהוא עדיין נמצא בעיוורון ביחס להבנת עצמו. לכן הוא צריך לשבת כאן. אבל הקנאי האמיתי יודע שנכון שלעת אתה, הוא צריך לעשות קנאת סופרים, הוא צריך ללמוד מאחרים, הוא צריך לשמוע, כן? מישהו מדבר על מודעות עצמית כדי שזה תעורר אצלו. אבל לא פחות מזה הוא יודע שלעתיד לבוא, הוא גם מצפה לזה שלעתיד לבוא, כל הלימוד יבוא מתוכו. קנאת סופרים תשרח. לכן, ברגע שהכוחות האלה מופיעים בצורה לא מבוררת, הם גורמים חוסר איזונים, קודם כל בעצמנו, בתוך הנפש שלנו. מה הפלא שאחרי זה האדם מוצא את עצמו במצבים של חוסר יציבות במצבי רוח? מצבי רוח זה תמיד כתוצאה מהפרת איזונים בתוך הנפש. אבל יותר מזה, שהוא מתנהל בצורה בוסרית בתוך המרחב האנושי, הוא יוצר חוסר איזונים בתוך החברה. בכל חברה שיש בה קלקולים, צריכים לדעת, כל חברה שיש בה קלקולים, חוסר איזונים, הסיבה היא מכיוון שפרטי החברה האלו הם לא מאוזנים בתוכם. כוחות מופיעים בצורה לא מאוזנת. ואז מתחילים חיכוכים בתוך החברה. אנשים מרגישים מאוימים בתוך חברה כזו. התפשטות היתר של כוח מסוים בפלוני, בראובן. הוא גורם לשמעון להידחק הצידה, כן? הוא ממש דוחק את רגליו, והוא מגיב בהתאם. ואז מתחילות להיווצר מריבות. חוסר איזונים, כן, בפנים ובחוץ. בואו נראה את זה בפנים. עוד פעם את הניסוח במספר 2. נקווה שנסתפק בזה. פירות הבוסר בבוסתן הנפש, פירות הבוסר בבוסתן הנפש. בוסריות, העדר, איזון בין הרגש והשכל בהנהגת מידות וכוחות הנפש. שלב הבא שאותו נברר, בזמן שכמעט לא נשאר, לפחות נתחיל לזה, אבל פעם הבא אני צריך להיכנס לזה יותר, אחרי רק נאמר איזשהו משהו כלי, אני אכנס לזה בהמשך. תהליך ההבשלה. עכשיו, כדי שנוכל להתחיל באמת לקחת את כוחות הרגש, לשים אותם על שולחן ניתוחים, אנחנו צריכים לדעת שזה עובר דרך שלושה שלבים. ושוב, אנחנו רואים פה דברים כלליים. כל ההגדרות הכלליות האלו חשוב לזכור אותם. חשוב לזכור, הם כללים גדולים מאוד, שם הם מתפשטים המון פרטים. שימו לב לדבר, לניסוח כאן. תהליך ההבשלה עובר דרך שלבי האמת, המודעות והתקשורת. אמת אובייקטיבית, התופחת על פני הנפש ומביאה למודעות, והתעמקות השיח ביניהם זו התקשורת. כלומר, אם אני רוצה להתחיל לטפל ברגשות שלי, בשלב ראשון מה עליי לעשות? עבודה אובייקטיבית. בוא ניקח את מידת הקנאה שעליה דיברנו, וכל אחד ייקח את המידה שסוערת אצלו בחוסר, בבוסריות. כל אחד ייקח את המידה שלו. שלב ראשון, לקחת את המידה הזו אל הסטנדר. לקחת אותה לבית המדרש ולתת לתורה לפסוק פסקה ביחס לכוח הילדותי הזה שמופיע בתוכי. תורה, תורה. מה זו קנאה? תורה, תורה. מה זו סקרנות? תורה, מה זה כעס? תורה, מה זה רגש? מה זה דמיון? לקחת את הכוח הזה אל תוך בית המדרש, המדרש. בבחינת פגע בך מנובל זה, מושכהו לבית המדרש. פגע בך הרגש המנובל, הנמוך, כן? קח אותו לבית המדרש. ותדרוש בשבחו. תנסה להבין מהו. מה הצד הגבוה? מה הגרעין האמת שבתוכו? איך משתמשים בו נכון? זה השלב של האמת, מה שקרוי כאן אמת. אם אנחנו לא מאפשרים לעצמנו את הפעולה הזו בצורה משוחררת וחירותית לחלוטין, אני בכוונה מדגיש את זה, כי אפשר לבוא עם הקנאה לבית המדרש ולמצוא את כל דברי חז"ל שמצדיקים את הקנאה הזו. זה, צריך להיזהר מזה. זה צריך להיות תהליך שכלי לא משוחד לחלוטין. עד כמה שאפשר ללכת, כן? השכל הזה צריך להיות לגמרי חירותי ולא נגוע ברגש. עד כמה שאפשר. זה שלב האמת. כן? אובייקטיביות התופחת על פני הנפש. זאת אומרת, האמת שמתנסחת בשכל, היא מסוגלת עכשיו לפנות חזרה אל הנפש ולבקר את הרגש הנמוך. זה התולדה שצריכה להתרחש פה. כלומר, אם אתה עשית את שלב האמת, ניסחת את האמת השכלית, ולא הרגשת שהיא תופכת לך על הנפש, ויוצרת מתח פנימי, שיח, מטען שלילי וחיובי, כן? הפלוס והמינוס נפגשים, ואתה לא מרגיש שהאמת הזו תופכת לך על הנפש, סימן שהבירור השכלי לא היה טהור. הוא עדיין לא יצר את המצב של זה לעומת זה. אם אין את הזה לעומת זה, אין פה מתח. אין פה, לא יכול להיווצר פה משהו חדש. אם הבירור השכלי מצדיק את ההתנהגות שלך, שום דבר לא ייווצר כאן. כלום לא ייווצר כאן. עכשיו, אם אתה לא מסוגל לעשות את הבירור השכלי הזה בעצמך, תן למישהו אחר שיעזור לך, או חברותה ומיתותה. תן למישהו שלא משוחד. תן למישהו שאין לו שום עקיבה לברר מה זו קנאה באמת. כי תכן שאתה נוגע בדבר, ואין לך כוח לשחרר את השכל לבדיקה הזו. אז תן לחברך שנגוע במידה אחרת לגמרי, ואין לו עקיבה ביחס לגינה. תן לו לברר מה כתוב בספר לקנאה. תן לו לפרש את דברי המסילת ישרים במידת הקנאה. תן לו! ואז תרגיש מה זה עושה לך. קרוב ודאי שלא תרגיש נוח עם זה. תרגיש נשפט. תרגיש די לחוץ עם זה. אבל זה שלב טוב. זה שלב המודעות כפי שמופיע. שלב האמת, אם כן, עלייה לבירור האמת האובייקטיבית. שלב המודעות, ירידה חזרה אל תוך הנפש ושיפוט הרגש הנמוך. זה נקרא מודעות. והשלב השלישי הוא שלב התקשורת ביניהם. מתחילה תקשורת מאוד פוריה בין הרגש הנמוך לבין השכל. מתחילה תקשורת. הם מעבירים זה מזה. השכל מכריח את הרגש להתעלות לעברו. הרגש מעניק את הכוח היסודי שבו, כמו כוח הקינה שאמרנו, שהאש הטבעית שלו היא חיונית מאוד, הוא מעניק את הכוח הטבעי, כן? את החיוביות שבטבע, אבל השכל מברר אותה. כמו חומר גלם, כן? ניקח בול עץ, שהנגר, באמצעות הכוח האמנותי שלו, הוא פועל על חומר הגלם והופך אותו לשולחן. אז באמת הטבע נתן את תכונות העץ, אם זה עץ אלון או שזה עץ זית, הוא נתן את התכונות שלו, והשכל לעומת זה, הוא פעל על העץ כדי להביא אותו למצב של מוצר חדש. אותו דבר גם פה. הרגש ייתן את כל מה שהטבע נותן, השכל יעבוד עליו ויצא לצורף כלי. קנאה למופת, קנאת סופרים, קנאה קדושה, קנאת השם, לקנא ל, לא לקנא ב, וכן הלאה, זו הדרך, כן? בכל מידה ומידה. אז השלב הראשון, אמת, שלב שני, מודעות, שלב שלישי, תקשורת. אולי נוסיף בזה משהו ומתקדם הלאה. טוב, אנחנו צריכים לעצור פה היום, שש וכמה דקות פה.